גם בשביל החזרה, אבל גם בשביל לראות את ההקשר ברצף. ולהגיד מה שאנחנו רוצים להתבונן בו, זה שהרמב"ם אמר בצורה מאוד ברורה, בתחילת הפרק בפסקה הסמוכה, שלפעמים אנשים יטעו ויחשבו שקצה אחד הוא הטוב. הרמב"ם משבח את דרך האמצע, את דרך הממוצע. אז נגיד בדוגמה, אחת הדוגמאות אולי המיושבות בזה, נגיד אדם שהוא פחדן, בצד השני הוא לא עושה חשבון לשום דבר, הוא נמסר לסכנות, ובאמצע הגיבור. אז אנשים טועים לחשוב שמי שנמסר לסכנות הוא משובח. אז דיברנו על זה כי הם רואים בו אחד שיותר מוכן לוותר על עצמו. הרמב"ם אומר, זה לא אמת. שום נטייה היא לא אמת. גם הקצה שכביכול נראה בעינינו יותר טוב, הוא לא יותר טוב מהקצה שנראה בעינינו פחות טוב. שניהם רחוקים מהאמת באותה מידה, שניהם רע. ודיברנו על זה קצת, שגם כשאדם מוותר על עצמו, הקדוש ברוך הוא רוצה גם בקיום שלו, כתוב ואהבת לך כמוך. אז זה נקרא אצל מדי פשוטו, שאדם צריך שיכיר את אהבת עצמו, כדי שיוכל לאהוב את רעהו. אבל בהמשך נראה שהוא יגיד שבכל אופן יש כן משהו בהתנהגות לפחות, שהוא כן נכון באיך שהאנשים האלה חושבים שעדיף לנטות לצד אחד. נגיד שזה מידת חסידות. אבל הצורה שהוא יסביר את זה היא תהיה אחרת. ואנחנו כדי להבין את זה, גם בצורה פשוטה אפשר להבין, אבל כדי להבין את זה אולי יותר, נשתמש במושגים שהרמב״ם, כבר הזכרנו אותם, אבל שהרמב״ם מדבר במורה נבוכים, פרק ב', מה שהוא קורא לזה המושכלות והמפורסמות. אז בואו נראה שוב בפנים, מתוך זה דברים יתבררו. וידע, כי אלו המעלות והפחיתויות אשר למידות, אמנם יקנו והתיישבו בנפש בחזרה על הפעולות האהובות מזו המידה פעמים רבות בזמן ארוך, והתרגלנו עליהם, ואם יהיו הפעולות ההן טובות, יהיה נקלע לנו מעלה, ואם יהיו רעות, יהיה נקלע לנו פחיתות. מפני שהאדם בטבע, בתחילת בריאתו, אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבהר בפרק השמיני. כן, גם על הנקודה הזאת קצת הרחבנו בזמנו, שהרמב"ם אומר שנוטה להגיד שהאדם הוא לא החלק, והרווח הוא, מה שנבהר בפרק השמיני, שזה מאוד מעצים את הבחירה. שאין איזשהו טבע שכופה אותו לכיוון מסוים, אלא זה תלוי מאוד באיך הוא מכוון את עצמו. נכון, גם בחינוך. אבל בסופו של דבר האחריות היא של האדם עצמו. והוא יתרגל בלא ספק לפעולות מקטנותו כפי מנהג קרובה באנשי מדינתו, ואפשר שיהיו אותן הפעולות ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות, כמו שסיפרנו. ויהיה איש הזה כבר חלתה נפשו. ברגע שהוא עשה פעולות לא לפי האמצעה, זה גם השפיע על המידה עצמה של הנפש, ואז כבר מתפתחת נטייה לא בריאה, ואז צריך רפואה. זאת אומרת, הרמב״ם צריך שינהגו ברפואתו כדרך רפואת הגופות בשווה. וכמו שהגוף, כאשר יצא משיוויו, נראה על איזה תד נטע ויצא ונעמוד כנגדו בהופכו, עד שישוב אל השיווי. וכשישתווה, נסלק ידינו מאותו ההפך, ונשוב לעשות לו מה שישירהו על שיוויו. כן נעשה במידות בשווה. אולי כבר הזכרנו מזמן, למשל, מי שחסר לו אינסולין, אז ייתנו לו אינסולין, אם היה אפשר בצורות דרך מאכלים, נראה לי רק במצבים לא חריפים, אז ייתנו לו אינסולין, אבל לא, ייתנו לו יותר ממה שייתנו לאדם רגיל, אבל אחרי שכבר יגיעו לשיעור הנכון, אז לא, אין המטרה להשאיר אותו ביותר מדי, אלא שבסוף זה יהיה כמו השיעור הראוי. אז ככה זה ברפואת הגוף, זה משל אולי קרוב למה שהוא אומר, וככה זה גם ברפואת הנפש. אומר הרמב״ם, משל זה, אם נראה אדם שנגנתה לו תכונה בנפשו, יקמץ בעבורה עם עצמו. וזוהי פחיתות מפחיתויות הנפש. והמעשה אשר יעשהו מפעולות הרע, כמו שדיברנו בזה הפרק. כן, הוא נוטה לחסכנות יתר. אז זה מחלה. אז צריך להבריא אותו. הנה כאשר נרצה לרפא זה החולי, לא נצווהו בעין יפה, שזה כמי שירפא, מי שגבר עליו החום בדבר השווה, וזה לא יבריא יום מכל יום. אז אי אפשר למשוך אותו לאמצע, כי הוא בקצה, צריך למשוך אותו לקצה השני. ואומנם ראוי להניעו לעשות פעולות הבזבוז פעם אחר פעם, ותכפה עליו פעולת הבזבוז כמה פעמים, עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת הקמצנות, וכמעט שתיכנה לו תכונת הבזבוז, או יהיה קרוב אליה, מה נסלק ממנה פעולת הבזבוז ונצווהו להתמיד על פעולות העין היפה, ויקבלם על עצמו לעולם, ולא יותיר ולא יחסר. וכן אם ראינו מבזבז, כן, שהוא מוציא יותר מדי, נצווהו שיעשה פעולות הקמצנות וישנן. אז עד פה אני חושב ממש ראינו, אני חושב שמהאבל הזה כבר לא קראנו, אבל לפחות לא ממש התבוננו. רק נגיד שאני עולה עכשיו בדעתי דוגמה מה שקוראים אנורקסיה, שזה יותר אצל בנות שאוכלות פחות מדי. זה ודאי אפשר להגיד, זו דוגמה של מחלה מחולי הנפש, שאדם כאילו הולך לקצה שיגידו, יפה, אדם פרוש, אבל זה אמת לא בריא, זה אפילו אולי יכול להיות ממש מסוכן. ואת האמת במובן הזה אני אומר הערה בסוגריים, שזה לא כך יתאים למה שכתוב פה בהמשך, שזה לא קל. כאילו, כי בהמשך הוא יגיד שיותר קל להוציא את הבן אדם, נגיד, מחסכנות לפיזור מאשר ההפך, כן? אבל לפחות דוגמה שאני הזכרתי עכשיו, זה לא קל בכלל, להחלט ממנה. אני באמת צריך לעשות שיעור בית, ללמוד איך היום, אני משער שחלק מהריפוי, דומה למה שהרמב"ם אומר, לעשות התרגלות הפוכה. אבל לא בסוגיה, לא יודע מה הרופאים עושים. לפעמים פשוט צריך לתת הזנה, כן, אבל בטח מנסים לרפא את ה... זה ממש מין צורך נפשי מאוד מאוד חזק, שלא לאכול באופן קיצוני, פוחדים להשמין, וזה ממש קשה מאוד, קשה מאוד לשנות את זה. אז זו דוגמה טובה למה שהרמב"ם אמר באופן כללי, שנטייה לקצה אחד היא לא פחות רע מאשר נטייה, נגיד השמנת יתר היא פחות חמורה מזה. השמנת יתר מביאה כל מיני חלות, יש הרבה אנשים שמנים, חיים, לא מומלץ, אבל חיים לא מעט. והמצב הזה יותר, יותר חמור. אז שניהם צריכים ריפוי. אבל פה אומר את האבל. אבל נכפו עליו פה על הקמצנות פעמים הרבה, כמו שכפנו עליו פה על הבזבוז. ואת אם המטרה היא שאדם מתנהג בדרך העין יפה, והוא נטה לאחד הצדדים, אז אם הוא נטה לבזבוז, לא צריך כל כך הרבה פעמים. הנה זה אומר, וזה החידוש הוא חוק הריפוי בסודו, והוא ששוב האדם מן הבזבוז לעין יפה יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקמצנות לעין יפה. כן, מישהו רגיל לבזבז, אז יותר קל לשכנע אותו לחזור לעין יפה. למה? כי הבזבוז הוא בסופו של דבר ויתור על הכסף שלו, גם אם זה בזבוז של עצמו. אבל באמת, בזמנו כבר שאלנו האם מדובר על צדקה או על הוצאות על עצמו, כן? אבל יכול שגם בהוצאות על עצמו, מי שרגיל לבזבז יותר קל לשכנע אותו שיחסוך מאשר מי שרגיל, לא, זה יותר נוח אם נגיד שמדובר פה על באמת קמצנות מהצדקה, אחרת קשה להבין את זה. בוא ניקח את הדוגמה שאדם לא רוצה לתת צדקה בכלל, נותן יותר מדי, ועין יפה. עין יפה זה ביטוי טוב, דרך האמצע. יותר מסתכל. אז מישהו קמצן, לשכנע אותו להיות בעין יפה זה מאמץ גדול. מישהו בזבזן, לשכנע אותו להיות בעין יפה, כאילו תיתן קצת פחות צדקה. בוא תתאמן. תתאמן כל חודש לתת לא מעשר, אתה תיתן 5%. נתרגל לא לתת כל כך הרבה צדקה. על כל שני קבצנים, תן רק לאחד, לא לשניים. קשה, תתגבר. אז יותר קל לבן אדם הזה, חברים, להגיע לשם, מאשר הפוך, כן? מי שלא קשה לו לתת, לשכנע אותו לתת, צריך להגיד לו, תיתן, 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 נתון, תיתן. אז אולי יתחיל להתרגל לתת. מה אתה אומר? יותר קל לי להבין את זה, אתה מבין? אם מדובר על כלפי עצמו, לא סגור לי מה יותר קל, מה יותר קשה, נכון? אני חושב שדווקא יותר קל לבזבז, לא? מישהו רגיל לבזבז, יותר קשה לחנך אותו לחסוך מאשר מי שרגיל לחסוך, לחנך אותו לבזבז, נכון? לכן יותר קל להגיד את זה על הצדקה.
הוא מדבר על לצורת אדם לגבי עצמו.
איך אתה יודע לפי ה...
בהמשך הוא מדבר על פזרנות וקהילה.
מה זה בהמשך? הוא חוזר על זה עוד פעם?
בסוף הפסקה בעת.
בסוף הפסקה. כן. אז מה נעשה עם הקושי ההגיוני? מה אומר שיותר קל לבן אדם לשכנע אותו לחסוך מאשר לשכנע אותו לבזבז?
כי הטבע של
בן אדם... לחסוך, לשמור את הכסף. אבל נכון, אם נלך להסתכל מה היה מהדבר, מה יותר קל לאנשים ל...
אולי יש שונה בגלל הצרכנות שיש. פעם אולי זה שייך לתקופים של תקופות, ופעם זה לא היה כזה שאנשים מבזבזים.
אתה אומר, לא היה סופר ששם לך ליד הקופה את כל הדברים ה... והכל בשקל, והכל בחצי זה, ושניים במחיר.
לא אדם לצרוך בצורה נכונה, יותר כאן, לגרום השם, לגרום עליהם בכלל לא יצא לעצמו, אדם שהוא בתפיסה שלא רוצה לצא לעצמו כלום. על כל דבר אני לא, זה אני לא רוצה.
הוא אנורקסי בכסף. אתה אומר, כמו שאמרנו באנורקסיה, מי שקשה לו להוציא כסף, יהיה לו קשה לשכנע אותו. אבל נכון שבבני דורנו יש גם כמה הפוכים, שקל להם לבזבז וצריך לעבוד קשה ולחסוך קשה.
בכלל, זה תרבות של צריך הכל.
מה שהוא אומר, אתה מסכים איתו, שהתרבות היום היא התהפכה. יכול להיות.
מה
נשאר המידות? כל מידה, תביא דוגמה, אז אני יכול להגיד לך...
הפחד.
זה, כאילו, פה הוא מסכים עם האנשים רק מסיבה אחרת. הרי אנשים חושבים שיותר משובח, נגיד, יותר קל, יותר קשה להפוך את הפחדן. להמית מאשר את המסירת לסכנות לרק גיבור. להגיד לשמה, תרגע. לא צריך 3 טרקים בשנה, תעשה 1, לא צריך 50 מטר, אפשר 20 גם עם איזשהו יותר הבטחה וזה. לא אומר שזה קל. לא יותר קל. אני מישהו פחדן. אגב, מה הסיבה? למה זה יותר קל מהשני? מה? למה זה יותר טבעי?
זה יותר תנועה נפשית, אבל שהיא מוקצנת. לא צריך לשנות את כל
העמדה
הנפשית שלי, את כל התנועה שלי.
מה, לעבור מחסכנות לפזרנות זה לעשות את כל התנועה העמדה הנפשית ולעשות הפוך, למה זה לא לשנות?
זה אותו דבר, רק בצורה מופחתת. זה לא ממש משנה את התנועה שלי, רק עושה אותה בצורה יותר מצומצמת.
מה, שאני מפזר אבל פחות. אני אומר שאתה אומר, שזה כאילו ממש לשנות מתכונה לתכונה כביכול. יש עוד...
אמרנו שזה אותה תכונה.
מה?
שזה, כמו שהרמת בין, שזה אותה תכונה, זה אותו ציר.
מה הכוונה אותה תכונה, אותו ציר? שתי הקצוות? כן, אבל למה יותר קל לחנך אותו מהצד הזה ללכת לאמצע, מאשר מהצד הזה?
יש תאווה בריאה, יש תאווה, נניח, מי שנניח אכילה, יותר קל לרפא מי ש... יותר קל לרפא לגרום לבן אדם לאכול דברים נורמליים, מאשר שיפסיק לאכול כל הזמן דברים לא בריאים. למה? כי יש
תאווה
לאכול דברים
טעימים.
ולעומת זאת אין
תאווה
לא לאכול.
זאת אומרת, התאוות מושכות את הבן אדם לאכול. לשמור את הכסף לעניין הקודם. לא להסתכן. שמה המשותף לכל התאוות האלה? מה? שמירה על עצמו, דאגה לעצמו. יש לאדם נטייה לדאוג לעצמו, והנטייה הזאת הרבה פעמים יותר בקלות הולכת להפרזה. מה? אז היא לא רע, כמו שאמר הרמב״ם למעלה, אבל אומר, אני מסכים שהיא יותר עלולה להשתלט. ולכן, כשצריך לרפא, יותר צריך, קצת יותר צריך להתרחק ממנו, כמו שעוד נראה.
מה אתה אומר? בפרק ילד הרמב״ם אמר שאדם נולד עם... בלי שום נטייה לשום כיוון, נולד בשיווי בעצם, הוא
התרגש, הוא אמרתי לעצמו, בתחילת הפסקה הזאת זה חזר, כן.
הגיע לקצוות. עכשיו הוא אומר שגם אחרי שהוא הגיע לשיווי ובעצם יחזור למצב הנקודת לו, עדיין יש לו איזה נטייה מסוימת. אבל הוא אומר שהוא מלבד בלי שום נטייה.
יפה, טוב, שואל. אתה אומר, אם הנקודת מוצא היא לוח חלק, למה אנחנו אומרים שיש פה איזה נטייה לצד אחד, כולל ההסבר שאנחנו אומרים? טוב, שומע. זה אני חושב שזה גם יוסבר על פי מה ש... התחלתי מקודם על היחס בין המושכלות למפורסמות, שעוד מעט קצת נעמיק לזה. מה אתה אומר?
איפה אנחנו רואים שאחרי שהוא חוזר למשתה,
עדיין
יש לו
נטייה
למשהו.
שמה?
שעדיין יש לו נטייה אחרי שהוא...
מאיפה רואים? האמת קצת מההמשך, לא, אולי נראה עוד קצת. זה אומר, אז בואו נקרא שוב את המשפט הזה, וזה החידוש שהוא חוק הריפוי ביסודו, והוא ששוב האדם מן הבזבוז לעין היפה, יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקמצנות לעין היפה. כן, יותר קל לשכנע את הבן אדם לחסוך כסף, שערס לו בקופה, מאשר להוציא כסף.
לא אותו שיש לו נטייה לזה.
אחרי שהוא התרגל, אז ההתרגלות הזאת תופסת יותר חזק? נגיד ככה?
כן, אבל אם הוא יצא מזה
לכאורה, שיהיה נטייה מזה. אבל הוא אומר שאת ההרגל הזה יותר קשה לתקן מההרגל הזה, למה? סימן שגם אם באתי עם לא החלק, אבל יש משהו שיותר בקלות התיישב עליי, לא? יש הרגל שיותר השתלט עליי ויש הרגל שפחות השתלט.
אפשר להבין איזה משל מהרפואה כאילו של הגוף, אדם שיש לו, שאוכל יותר מדי סוכר.
זה מזיק, אדם שפחות בנסוקה נניח, זה מזיק בטווח הקרוב. שמה שמורגש בטווח הקרוב הוא יותר, מרגיש מאשר מה שבטווח הרחוק. אבל זה שוב, כי...
ויש הבדלים גם ברפואת הגוף.
אבל למה אחרי שהוא התרגל זה יהיה יותר קשה? אתה אומר, מאותה הסיבה. כי לא נראה לו כל כך נורא לאכול סוכר.
כן, יש מחלות שפשוט יותר מזיקות.
פחות רואה את הנזק. ובכסף? גם אתה אומר. הוא יותר רואה את הנזק בבזבוז מאשר בחיסכון. טוב, יכול להיות. אז נראה רק עוד דוגמה שומר, ולזה נכפול על בעל התאווה פעולות היעדר ההנאה, יותר ממה שנכפול על נהדר ההרגשה פעולות התאווה. נגיד, כך דוגמה יותר קלה באכילה, יש אחד שבאמת לא כל כך, הנה הדוגמה שהזכרת, לא כל כך בעניין של לאכול, אתה אומר, די מהר, לשכנע אותו, בסדר, תאכל, נרים טעימים וזה, לא צריך כל כך הרבה תרגולים על זה, אבל הפוך, אם הוא נגיד רגיל לאכול המון פחמימות, המון סוכר, צריך הרבה הרבה מאמץ. אותו דבר אומר, ונחייב את רך הלבב במסירה לסכנות, יותר ממה שנחייב המוסר עצמו לסכנות ברך הלבב, ונרגיע כלאי בפזרנות, יותר משנרגיע לפזרן בקילות, זה באמת הוכחה למה שאמרת, ופה זה גם יותר מובן לנו בהיגיון, שהקמצן יותר קשה לגמול אותו מהקמצנות, מאשר את הפזרן מהפזרנות. אז הוא חוק הרפואה תלמידות וזוכר, ותעשו לנו רק שיערה פה בפשט, שנרגיל, שמה שרמב״ם חשוב לו פה זה לא המעשים, המעשים הם יחידים של המידות, המידות זה העיקר. מה הדוגמה? נחייב את רך הלבב במסירה לסכנות. הוא פחדה, מה נעשה? יש את דרך האמצע. דרך האמצע זה להיות גיבור איפה שצריך. אבל כיוון שהוא חולה, הוא יותר מדי פחדה, אז נשלח אותו, אולי להיכנס לאיזה גוב הריות לכמה זמן, אולי לנחשים, אולי ללכת למקומות. סוכנים, לנסוע על 150, זה מה שנעשה, לא יודע, כאילו, האם זה לא מסוכן? אבל זה מה שהוא אומר. עכשיו, חשבתי שיכול להיות הכוונה, מישהו מפחד הרבה פעמים, מפחד מדברים שהם לא באמת מפחידים, לא באמת מסוכנים, כי זה דמיוני. מפחד מהחושך, לא יודע, מכל מיני, מפחד מהכבישים שהם לא עוקצים נגיד, שלא באמת מסוכנים. אז נעשה לו, יש פעם סיפרו לי שאדם היה לו איזה... קוראים לזה, שכחתי חרדה, איך הוא היה מילה בלועזית?
פוביה.
פוביה, ועוד יש עוד מילה. לא יקרה לי פוביה. חרדה גדולה, מהכבישים. אז אם אתה עשו לו תרגיל די דומה לזה, שכאילו בהתחלה הוא שרק עם הכביש מפלסטיק, ואחר כך כביש קטן, ואחר כך זה, ממש להיחשף לאט לאט, כדי משהו להזיז בנפש. אז יכול להיות שזה הכוונה מסירה לסכנות, שלא באמת... אולי נעשה תרגילים, כאילו פתאום באמצע הלילה יקומו, יגידו שריפה, מחבלים, לא יודע. אחרי כמה פעמים אני אגיד, טוב, טוב, הבנתי, אני מוכן לעשות הכל, רק תפסיקו את זה. טוב, האמת רואים פה שהנושא זה המידות. ולזה העניין, לא היו החסידים מניחים תכונות נפשותיהם על התכונה המוצעת בשווה, אלא נתון נטייה מעטה אל התוספת והחיסרון על דרך הסייג. רצוני לומר שלמשל נטו מן הזהירות אלא היעדר הרגשה בהנאה מעט, מן הגבורה אל המסירה לסכנות מעט, מן הנדיבות אל הפזרנות מעט, מן הענווה אל שפלות הרוח מעט, וכן משאר המידות, וזה עניין נרמז באומרו לפנים משורת הדין. אז פה הרמב"ם מחדש חידוש במה זה חסידות, מה זה לפנים משורת הדין. היית אומר, הם עשו את הדבר הכי נכון והכי אמיתי. לכן הם עשו לפנים משורת הדין. אם יש משהו טוב, הם עשו הרבה טוב. אם הרגשת ההנאה זה לא טוב, אז הם הלכו לא רק באמצע, אלא מיעוט גדול של ההנאה. בת במלח, מים במסורה. אומר רמב״ם, לא, הם לא עשו את זה בגלל זה. לא בגלל שזה האמת. אלא עשו את זה כיוון שאם אני בדיוק על האמצע, יותר בקלות אני אמשך לריבוי הנאה, אז צריך כל הזמן קצת להטות. קצת למשוך לכיוון השני, אחרת אני בעצם לא אהיה באמצע. אז החסידות, הוא תכף בגלל זה מפורש, זה רפואה. זה לא הנהגת האמת. כאילו, האמת זה האמצע. כאילו, חסיד עליון, אם הייתי מתבטא בשפה של הרב, הרב לפעמים יכול להגיד גבורה, גבורה עליונה, חוכמה, חוכמה עליונה. אני יכול להגיד חסיד, חסיד עליון. זה חסיד. חסיד עליון, הוא דווקא היה הולך באמצע, לא היה הולך עם נטייה. כמו שבאמת הרב הוא מדבר על מוסר ומוסר עליון. באורות, אז מוסר זה באמת מלחמה קצת בגוף. מוסר עליון, חיים טוב עם הגוף, בשלום. כל כוח מקבל את המשקל שלו. חסיד הוא המושל, כמו שהכוזרי גם כן אומר. זה החסיד העליון, זה המוסר העליון. וזה מה שמשמע פה ברמב"ם. כלומר, הוא לא מדבר פה על חסיד עליון, אבל משמע שהדרך הכי אמיתית היא דרך שאולי לא כל כך נמצאת פה להשגה פה בעולם, אבל זה ללכת ממש על האמצע. אבל כיוון שהחסיד יודע שאנחנו בשר ודם, שאנחנו קורצי חומר, שאנחנו יש לנו יצרים, יש לנו תאוות, יש לנו הרגשת עצמנו, כן? אז אנחנו לא כדאי להיות בדיוק על האמצע. ועד הרגשת עצמנו כל הזמן תמשוך לצד האחד, אז קצת להחמיר. כמו אגב, זה ידוע בעיני ממון, שאם אדם צריך לשפוט בינו לבין חברו, בדרך כלל הוא לא שופט, אבל נגיד שיש שאלה שאף אחד לא יודע עליה, והוא צריך להחליט. אין בית דין על זה, אין עדים, אין ראיות, שיקול דעת שלו. יכול להיות גם מותר לו להחליט. יכול להיות שזה לפנים משורת הדין, שהוא ישאל מישהו. אבל אם נגיד שואל לבד, מסתום הוא צריך להגיד, שאם זה ספק שקול, אז לעשות לצד השני. כי יש לי נטייה בסיסית לטובת עצמי. אז כדי שזה יצא אמיתי, אני צריך לזה. זה אגב אומרים, למה היהודים נתנו שוחד לשופטים בפולניה או בטורקיה או בכל מקום אחר? כדי שיהיה משפט אמת. כי השופט מראש הוא משוחד. שהוא אנטישמי. ייתן לו כסף, אולי ישפוט לפי הצדק. לפי אז ככה, לפעמים אתה צריך להטות כדי שבעצם תהיה יותר קרוב לאמצע. אבל זה, כל זה על דרך הרפואות. וזה מה שהוא ממשיך ואומר. ואולם מה שעשו החסידים וקצת הזמנים וקצת אנשים מהם גם כן מנטייה לקצה האחד, כמו הצום והקימה בלילה, מנחת אכילת הבשר ושתיית היין, מרחקת אנשים, שכוונה או שלא התחתנו או שעשו לא כמו העונה שכתובה במסכת כתובות, אלא הרבה פחות. סתם צריך להיות בהסכמה, או... מה זה? או בדיוק, כמו התקנות של גור. כן. ולבישת הצמר והשיער והשכינה והערים, כאילו המגורים בערים, וההתבודדו במדברות, לא עשו דבר מאלה, אלא על דרך הרפואה. הוא אומר, אל תחשוב שזה היה נכון מצד עצמו, אלא זה דרך הרפואה. אבל זה מה שעושה החסיד. אז פה אני רוצה באמת לתת את ה... להשתמש בעולם המושגים של הרמב״ם עצמו. שהרמב״ם אומר שלפני החטא, אני חושב שהזכרנו את זה, אבל אולי לא ממש בשבוע שבועיים האחרונים, או פעם פעמיים האחרונות, הוא אומר שמה היה החטא של אדם הראשון? הרי לכאורה, יהודי הטוב הרע. שאלה ידועה, אומר שאל אותו אחד. הזכרנו את זה? מה? בזמנו, באלול אולי. מה היה החטא של אדם הראשון? עכשיו הוא יודע, לפני כן לא ידע. מה התשובה שלו? מה? לפני כן היה באמת בשקר, ועכשיו הוא בטוב ורע. ובמושגים נוספים הוא אומר, לפני כן היה במושכלות, ועכשיו המפורסמות. אם מתרגמים את זה ללעז של היום, תרגמנו אז? כן. מה?
אובייקטיבי וסובייקטיבי.
כן. אובייקטיבי וסובייקטיבי, כן. כמו לפני כן, או ננסח יותר מדויק, לא היה פער בין האובייקטיבי לסובייקטיבי. מה שהיה אמת, זה גם מה שהיה נראה לבן אדם נכון. לא היה דבר שאדם אומר, זה טוב לי, אבל לא בהכרח שזה גם האמת. וזה היה המצב לפני החטא. אחרי החטא, הטוב והרע זה מושגים שמתייחסים אליי, והאמת, זה אמת הראייה האובייקטיבית, ולא תמיד יש התאמה, יש פער בזה. יש פער ביניהם. עכשיו, המבט הנכון של דרך האמצע, זה לפי המושכלות. באמת, במבט לגמרי נקי, לגמרי טהור, אז אין שום הבדל בין המשיכה לכיוון הקמצנות לבין המשיכה לכיוון הפזרנות. יש איך שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יתנהג בעולם, כמו שאמרנו, אני חושב שאולי, אם ניסחנו את זה, שהוא צריך לדאוג לעצמו, כי יש בעם ישראל הרבה אנשים. אחד מהם זה שמעון. במקרה שמעון זה אתה, אני אומר שלא צריך לדאוג לשמעון, מה ההבדל בין שמעון לראובן השני, שצריך לדאוג. אז אצל בעלי המוסר אמרו שהעולם הבא של השני, סליחה, העולם הזה של השני, זה העולם הבא שלך. כן, והעולם הזה שלי, זה כנראה הגיהנום שלי. אבל העולם הבא, העולם הזה של השני, זה העולם הבא שלי. אז זה שוב, לפי המבט שלנו. כי המבט שלנו, אז באמת הדאגה לשני היא יציאה מהמבט המצומצם אל מבט יותר רחב ויותר גדול. והדאגה לי היא הצטמצמות. אבל אם הייתי עומד במבט נקי, מבט שלם, זה המבט של המושכלות, אז דאגה לי ודאגה למישהו אחר, אותו דבר. כמו שצריך לדאוג לבן אדם הזה, צריך גם לבן אדם אחר. אין הבדל. באמת, אדם גם לא היה מקסים. כמו שהוא ידאג למישהו אחר, הוא לא... אם אתה רוצה בטובתו, זה כמו נגיד הורים וילדים, הם מאוד ידאגו שיהיה להם אוכל, אבל הם לא ייתנו להם היום, לפחות שיש מודעות, תתנו להם ממתקים. מה, הם לא, 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 לא אוהבים אותם? אוהבים אותם. בגלל שהם אוהבים אותם, לא ייתנו להם הרבה ממתקים. כן, ינסו את המאכלים אולי הכי טובים, הכי נעימים בגבול הבריאות, אבל לא דברים לא טובים. כי בכל אופן, הם מספיק אובייקטיביים, הם אוהבים אותם מצד אחד, מספיק אובייקטיביים כדי לא להיות שבויים במה שכרגע יש לו ריח טוב, יותר לחשוב על הטווח ארוך. אז ככה אדם היה דואג גם לעצמו. ככה היה צריך להיות לפי המושכלות. אחרי פעם, לפעמים שאנשים משתפים אותי בשידוך, בשאלה אם זה נכון או לא נכון, האם כדאי ללכת על זה או לא, אז אני אומר, תנסה לחשוב שאתה היועץ. ועכשיו, לא השאלה האם זה מקפיץ, האם זה לא יודע מה, האם יש שלום בית שם. כי את היועץ לא מעניין אם יהיו פרפרים או לא יהיו פרפרים בבטן או זה. עם כל הכבוד, זה חשוב למי שיש לו בטן, אבל היועץ חשוב שיהיה בית עם שני אנשים שאוהבו אחד את השני, שפרגנו אחד את השני, שעשו טוב אחד את השני. אז תנסה להסתכל ככה. כאילו בעצם תנסה לצאת מהסובייקטיבי לאובייקטיבי, ואם אדם היה חי ברמה הזאת, אז הוא באמת לא היה צריך לעשות את ההבחנה בין דאגה לעצמו לדאגה לאחרים, וגם לא היה צריך ללכת בנטייה מהקצה. לא היה את השוחד הזה, שאנחנו משוחדים על עצמנו, שהוא בעצם נוטה להטות אותנו כל הזמן כלפי קצה אחד. אבל החסידים יודעים שאנחנו לא שם. החסיד, זה שהוא לא, כמו שאמרנו, אולי חסיד עליון, אז הוא חי בעולם של המושכלות. אבל חסיד רגיל, הוא יודע שהוא לא במושכלות. זה דבר מאוד גדול. הוא מכיר את עצמו. הוא יודע שהוא לא שלם, הוא יודע שהוא בשר ודם, הוא יודע שיש לו חולשות ושצריך להתייחס אליהם. למרות שהאמת היא אחרת, למרות שכאילו האמת התיאורטית, האמת הנכונה, גם בשכל, גם אולי בסופו של דבר תתגלה באיזשהו זמן, היא אחרת, אבל אנחנו מכירים את עצמנו ויודעים שכרגע אנחנו לא שייכים למדרגה הזאת ואנחנו צריכים לעשות את ההטייה הזאת. נכון שמשהו מעביר פה על החסידים היא כנראה מין או מצד הדור, או מצד שיש איזשהו הדור פרוץ באופן מיוחד, אני חושב שהרמב״ם בדרך כלל יגיד בהמשך, מפורש יגיד, שלא צריך ללכת לקצה מצבים, זה באמת שוק של רפואות חריפות, כמו שלפעמים גם חולים צריכים, אבל כן, ההטייה הזאת בדרך כלל היא נצרכת, רוב הפעמים. אז יוצא ככה, שהצורת המחשבה של החסיד היא לפי השכל. כי הוא למד את מה שכתוב פה, לפי השכל האובייקטיבי. הוא יודע שהאמת היא האמצע. הוא יודע שהלכת לקצה של הפזרנות, נגיד, זה רע כמו הלכת לקצה השני. גם פזרנות לצדקה. הוא יודע את זה. אבל הוא יודע שזה התיאוריה. אחר כך, כשיורדים בין התיאוריה לבין המעשה, אתה צריך להכיר את הפער. והפער שאנחנו קצת שבויים, ועם זה צריך להתמודד. כלומר, הוא לא חי בתוך העולם הסובייקטיבי, הוא יש לו קצת מגע עם העולם האובייקטיבי, זה החסיד שלפחות הרמב"ם מדבר עליו, אבל הוא מכיר את האמת, מכיר את עצמו, אפשר להגיד שחולק מהאובייקטיביות שלו, הוא מכיר את האמת ויודע שהוא משוחד. לפעמים הדבר הכי גדול זה שאדם יודע שהוא משוחד, יודע שהוא שבוי, יודע שהוא בבעיה. לפעמים אחת ההכרות הכי עמוקות שדורשות הכי הרבה חלצות מצד האדם. אז זה המדרגה שהרמב״ם בונה פה. ניקח באמת דוגמה חריפה, אולי גם אותה הזכרנו, שהרמב״ן אומר את זה, אבל זה מופיע גם בדברי הרבנו הרמב״ם עצמו בסגנונו, שלמה כתוב שויהיו אדם ואשתו ערומים לא התבוששו? למה לפני כן, לפני החטא לא היה להם בגדים? זה אומר כי הם התייחסו לכוח הזה של יצר הדעריות כמו עוד כוח, ושאין שום צורך להסתיר או להתבייש או משהו כזה, כי כמו שאדם יש לו שאר איברים ושאר חושים, ככה יש לו את האיבר והחושים האלו, ואין לו, אין שום, אני חושב שהמהר"ל כשהוא מדבר, יש בבאר מציע, שגמרא באמת אומרת דבר כאילו תמוה לעין שלנו, מתארת כאילו את העברי כל מיני חכמים. המהר"ל בהתחלה הוא רוצה להגיד שזה ביטוי לקוחות, הנפשיים, הפנימיים גם, אבל בהתחלה הוא כאילו קצת נלחם במחשבה שזה דבר פחות מצד עצמו. הוא אומר, זה כישלון שאנחנו מסתכלים על והאם כן דבר פחות, זה לא דבר פחות. אבל זכון שאנחנו, זה מה שקרה לנו בחטא. לכן בצדק יש מבוכה, בצדק יש בושה, ועד רבה, אם אדם לא יתייחס לבושה הזאת, אז הוא הפרוץ, הוא המרשיע, כן? הוא הלא חסיד ואולי אפילו הרשע. אז זה הפער הזה שקיים, והוא באמת מכוון את ההנהגה. אבל כאילו לרמב"ם חשוב שנדע אבל שזה לא האמת. כאילו לא האמת מצד עצמה. שנדע שיש פער, שיש איזו מדרגה, ששם באמת זה, איזו מדרגה הנכונה יותר, ששם זה לא כך. הוא ממשיך ואומר, לא עשו דבר מאלה, אלא על דרך הרפואה, כמו שזכרנו, ולהפסד אנשי המדינה גם כן. הם לכן הלכו בקיצוניות. כאשר ראו שהם נפסדים בגישתם ועיריית מעשיהם, וחששו מהפסד מידותיהם בחברתם, הלכו מאיתן למדברות, ולמקום שאין שם אדם רע, על דרך מאמר הנביא, מתנן עם המדבר וכו'. וכאשר ראו השכלים שאותם החסידים עשו אלו המעשים, ולעדו כוונתם, חשבום טובות וכיוונו עליהם, וחושבם שיהיו כמותם, ותחילו לענות גופותיהם מכל מיני עינוי, וחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ועשו טוב שבזה יתקרב לאדם להשם, כאילו השם שונא את הגוף ורוצה להמיתו ולאבדו. כן, השכלים, אלה שאין להם חוכמה, אז חשבו שהתנהגות האלה של החסידות זה התנהגות שהיא טובה מצד עצמה. ועם אלה חשבו שכמה שיותר זה יותר טוב. ואז באו לענות את עצמם גם במקום שאין לזה שום תועלת. שזה רק מזיק. כן, אז פה הוא מיד אומר, למה זה חשוב שנדע שזה לא באמת דרך נכונה מצד עצמה, אלא דרך נכונה בתור תרופה. אבל יש הבדל גדול ממה שאתה לוקח בתור תרופה, ממה שאתה לוקח בתור מזון, בתור אוכל. אז כאילו אומר, האם השם שונא את הגוף ורוצה להמיתו לאבדו, אומר הרמב״ם. ובאמת, אם נשאל, האם לא נמצא בספרי מוסר מסוימים ובסגנונות חינוך מסוימים, כמעט משפטים כאלה? צריך ללחם בגוף, שהוא כמו אויב, שהוא כמו זה. לא, אותה הרמב״ם. אני רוצה באמת להגיד פה עוד שלמה, שכמו שאדם יחשוב שבאמת מה שהכי טוב לו זה שנגיד יהיה לו כסף בלי גבול, ושיהיה לו הנאות כאלה ואחרות בלי גבול, שזה ודאי בגלל שהוא לגמרי שקע באותו עולם של מפורסמות, והתרחק לגמרי מהאמת והשקר, כך גם אדם שיחשוב שהדברים האלה הם רע מוחלט, כן, שכל הנאה שהיא קשורה אליי, כן, זה בעצם רע, הוא גם אדם שאין לו בכלל את המושכלות. זה כאילו אותה טעות, זה נגטיב, כמו שאומרים. זה הנגטיב של אותה טעות. הוא סובייקטיבי באותה מידה שהוא שבוי בעולם שלנו, שאנחנו נורא מרגישים חזק את השוחד של עצמנו, את ה... אין אדם רואה חובה לעצמו, אדם נוגע. אז הוא כל כך שבוי בזה, שהוא כבר חושב שזה רע. אבל זה גם זה גם שוחד, כן? גם שאדם תמיד יחשוב שהוא לא צודק, כן? או שיחשוב שתמיד לדאוג לעצמו זה רע. זה אותה נפילה בעצם, מבחינת הריחוק מהאמת האובייקטיבית. זה אולי כאילו הטעות העמוקה של השכלים. ושבאמת רואים את הדבר ולוקחים אותו בחיצוניות. לא מתבוננים. כן, תיארתי כאילו שתי נקודות, מה גורם להם לטעות. גם כשהם רואים חיצוניות, מה שרואים אצל הצדיקים, ולא יודעים מה הטעם הפנימי של זה, אז מחכים את זה בלי להבין מה הדבר שהוביל, בלי לדעת מה הסיבות. זה התחלה של כל מחשבה, של כל להיות בן אדם חושב, מתבונן. וגם שהם משוחדים. יש לנו מכירים בזה שהם משוחדים. זאת אומרת, המשוחדיות שלהם, המשוחדות שלהם, היא גורמת להם את הטעות ההפוכה. והם לא ידעו, ממשיך הרמב״ם, שאלו הפעולות הרעות, ושבהם תושג פחידות מפחיתויות הנפש. שאלו הפעולות רעות, סליחה. ושבהם תושג פחידות מפחיתויות הנפש. והן משלם, משלם כאילו, אלא משל שחל במלאכת הרפואה, שראה בקיאים מן הרופאים שישקו חולים נוטים למות סמים חריפים. והפסיקו מהם המזון, והבריאו מכל ים, וניצלו מן המוות הצלה גדולה. ואמר אותו השחל, אם אותם הדברים עברים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, הוא יוסיפו בה והתחיל לקחת אותם תמיד, ולהתנהג בהנהגת החולים שהוא יחלה בלא ספק. כן. השחל שרואה את מה שהרופאים עושים, ולא מבין, שהם באים לרפא מחלה, אבל זה תרופה, זה לא מזון. אז כן, אלו חולי הנפשות הם לא ספק, ולוקחם הרפואה על הבריאות. כאילו רואים את הרפואה, כאילו זה ההנהגה הבריאה, כאילו זה מזון. אגב, מאוד יפה לשים לב שגם פה, כל המהלך הזה של לתת לכל מקום, כל נטייה את המקום שלה, אבל גם המשפט הזה מאוד מזכיר מה שהכוזרי אומר על הכסיל שנכנס לחדר הרפואות ומחלק תרופות לכולם. הרמב"ם יותר מסביר שהוא כאילו ראה את הרופא, מחכה את הרופא, אבל זה די דומה. הוא אמנם דיבר בעבודת המידות, הכוזרי דיבר בהנהגת עבודת השם, במים הדרכים להתקרב לקדושה, אבל אותו עיקרון, אותו פרינציפ. אזכיר סיפור, גם כבר לא זוכר אם סיפרתי, אבל הוא שייך לפה שוב, שפעם רב שלמה קרליבך, זה מעשי, כל דבר שרב שלמה קרליבך מספר, הוא מקבל איזה צבע מיוחד, אבל ככה המעשה. הוא מפגש עם הרב צבי יהודה, ודיברו על איך צריך לרפא את הדור, מכל החולשות, מכל המחלות שלו. ואני חושב שהוא שאל אותו מה היחס שלו לרב נחמן, ולהזוויץ. אני לא מדייק כל כך בציטוט, אבל כאילו אמר לו, לא זוכר מי שאל את מי, מה אתה שאל את רב שלמה קרליבך, מה עושה כשפוגש אנשים חולים? אז הוא אומר, אם אנשים שהם יחסית בריאים, אז הוא משתמש ברעיונות של הרב קוק. אבל אם הם יותר חולים, אז צריך לתת להם סמים חזקים. אז אתן להם ברסלב, רב נחמן והזוויץ. אבל אני טועה, יכול להיות שזה מה שהוא אמר, אבל יש נוסח אחר או שזה המשך של אותו סיפור שלו, אתה יודע, אמר לו שבאמת ככה הוא שמע מאביו, שבאמת אם זה רפואה טובה, זה סמים, סמים טובים, סמי רפואה, כן? ושאיתם אפשר לרפא מחלות, מחלות קשות שיש בדור. אז מי שזוכר שסיפרתי, אז יש הקלטה שאפילו מספר את זה, ואז הוא אומר, ברסלב והזוויצה זה סמים. ואז הוא כזה, עושה כזה כמו כיף כזה. הוא מדבר עם חבר'ה מאמריקה כזה. מי שיודע את הביטוי באנגלית, דרגס, יש כזה, מה? זה דרגס. כאילו שואף עכשיו את ה... מה? כן, כשהוא מספר את זה לאנשים, הוא אמר... עכשיו, באמת, המילה סמים, גם באנגלית, אני יודע, בעברית פחות, המילה סמים היא גם, יש לה שתי משמעויות. זה גם סמי רפואה, נקראים סמים, וגם סמים, מה שאומרים, לקחת סמים. אני חושב שהרב צודה התכוון, רפואה, יש להם אמר. אבל זה גופה, כי זה מה שמרפא בזה, בכל אופן, זה לא איזה זריקה כואבת, מה לעשות, אבל נחמן והיזליצה זה מתוק. אבל זה כאילו, אבל אם תרצו, אם נחזיר, זה מה שהרמב״ם פה אומר, שמה המקום שלפחות בהנהגה שלו של יזליצה וברסלב, כי הרי אתם יודעים שבית המדרש נאמרו דברים כאלה, דברים כאלה, כלומר זה טוב בתור רפואה. מבחינת הבריאות, האיזון וזה, אולי באמת הדרך של הרב, ואפילו בית המדרש של תלמידי הגר"א, מה שנקרא בית המדרש של הפרושים, הרב קורא לזה תורת הפרושים העתיקה בישראל ותחייתו. זה כאילו הדרך המאוזנת. יש מה, קודם כל לוקחים לחם ובשר, ואז לוקחים גם קצת... את היין, את מימי הנגלה הולכים מן הנסתר, לא מדלגים. זה הדרך הסלולה. אבל לפעמים, לעת צרה, צריך לקחת תרופות מיוחדות, ככה הרב שם אומר בפסקה, הוא לא אומר תרופות, אבל הוא אומר דברים שהם צריכים בתור ישועה לעת צרה. מאוד מאוד מקביל לניסוח הזה של תרופה. אז הוא לא אומר את המילה המפורש, אבל רואים שהוא מדבר על החסידות, מילי כף דלת, פסקת כף דלת. אז זה... אז זה טוב בתור רפואה. מה שכן, כתוב פה שלפעמים צריך לקחת את התרופה כל הזמן. כמו יש מנה של מחלות כרוניות, אז לפעמים צריכים לקחת אינסולין כל הזמן, יש תרופות שקשורות לדם, אז גם כל יום צריך לקחת כדורים, מי שצריך. כמו שהרמב"ם אומר, שהחסידים כל הזמן, אבל זה תרופה. לא אומרים, עדיין זוכרים שזה תרופה. אז יכול להיות שזה תרופה שצריך לקחת כל הזמן, אולי בדור שלנו, שהוא צריך גם דברים שיגעו בקישקס, כן, לא רק בשכל. שהוא לא רק ברגש, אלא גם בקישקס. אני אגיד שהחסידות נגעה גם בלב, ושתי החסידויות הספציפיות שהזכרנו קודם בשמם, הם נגעו לא רק בלב, אלא גם בקישקס, כן. שרוצה בעברית, בכבד, כן. אז הם, לכן יש להם כוח לעמוד יותר חזק מול כל העוצמות שיש בעולם שאנחנו חיים בו עם כל ה... מה שהזכרתם, אחד מהם הצרכנות ושאר הפיתויים, כן? אז זה צריך ככה תרופה. המצד שני לזכור שזה תרופה. אמרתי שהרב בזנסון, הרי יש את הסיפור של הפתק. אנחנו בפחד שבערך? מה? 35? אז רק נסיים. הסיפור של הפתק, יש ויכוח גדול אם הוא היה או לא היה. אתמול ישבתי יד הרב ישוע, אומר שהוא מכיר, שאמרו לו, מי זה ששם את הפתק? בעל הפתק, כן? מה? מה זה? זה שהמציא? זה שעשה את ההמצאה. אז אמרו לי שיש אחד מאוד מיוחד בחסידי ברסלב, קוראים לו הרב בזנסון. שהוא באמת יש לו שיעורים מתוקים, נפלאים, ש... בין הזמן, אם אני אומר להביא אותו לישיבה, פה יש זה, אבל... אבל אפשר לפגוש גם אותו. אז פעם שמעתי שהוא אומר שהוא מאמין בזה, דווקא כזה. כאילו, משמע, לא באמת הוא עושה את החשבון, אם זה נכון או לא נכון. וכיוון שכולם פה כל כך רציונליים, כל כך כל דבר זה, כל נס צריך בדיקה וזה, יאללה. אתה מאמין בזה על דרך הרפואות. Thank you.